אורח לשבת עם אריאל ברמן.
האורח שלנו לערב שבת זו הוא הרב מנחם הכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב. שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה וערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
בדרך כלל ביום שישי אנחנו מדברים ככה עם הרבנים, על כל אחד, על הקהילה שלו ועל העשייה היומיומית שלו, אבל הפעם אנחנו רוצים לייחד את השיחה הזו איתך ליום שבעיצומו אנו נמצאים, וזה יום הילולת הרמב״ם.
נכון.
עכשיו, הרמב״ם נפטר לפני כמה שנים בדיוק? כבר כמעט 900 שנה?
קרוב ל-900 שנה, כן.
קרוב ל-900 שנה, ותורתו ממשיכה ונלמדת.
הולכת וגדלה
נכון, ומתפתחת. ובשפה מאוד, מאוד, מאוד עכשווית. אולי זה אחד הדברים המיוחדים שיש בלימוד הרמב״ם.
בהחלט, הכמות העיסוק בתורת הרמב״ם הולכת וגדלה ומתפתחת, וכל המיוחד הוא שזה באמת חוצה גם כן מעבר לגבולות גם הקהל הלומדי תורה, ואפילו מעבר לגבולות העם היהודי. זה הרמב״ם הוא דמות מופת כלל, לא רק לעם היהודי, גם בעולם כולו. וגם היום מאות שנים אחרי מתעסקים ו מחדשים בתורת הרמב״ם, וכל הזמן יוצאים ספרים חדשים שחוקרים את תורת הרמב״ם, וזה באמת משהו מיוחד.
מה זה אומר לא רק בעם היהודים, יש המציינים את פועלו של הרמב״ם?
כן, ודאי, הרמב״ם הוא דמות שמוכרת בכל העולם כולו, מתעסקים איתו בעיקר אולי יותר בצדדים פחות שאנחנו מתעסקים בספר הלכות, יותר בצדדים בספרייה הפילוסופיה שהוא כתב, כדמות איש אשכולות שיתעסק בכל דבר, כמעט בכל תחום, אם זה פילוסופיה, רפואה, אסטרונומיה, אין תחום כמעט שהרמב״ם לא נגע ולא כתב עליו משהו, וזה באמת מעורר התפעלות והופך אותו לדמות רצת ומוכרת בכל העולם כולו. אבל מה שבאמת בעיקר הולך ומתעצם משנה לשנה זה התקנה שהרבי מלובביץ' היא כן ללמוד כל יום מספר הרמב״ם בשתי מסלולים שעיקרים.
אז זהו, שני מסלולים, באחד מסיימים את הרמב״ם בשנה ובמסלול השני בשלוש שנים, נכון?
נכון, נכון. מעניין שזה גם מקביל לסדר שפעם היו קוראים את התורה, גם כידוע, היה זה סדר שמסיימים את התורה פעם בשלוש שנים בארץ ישראל, ואחר כך זה עבר לסיום של פעם בשנה, אבל היה גם בלימוד, בקריאת התורה השבועי היה פעם שני מסלולים. כן, אז אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיום של שלוש שנים שבו לומדים את הרמב״ם, את הפרק היומי, ו ככל שעובר הזמן והשנים מתרחבים המעגלים של הלומדים, ועוד יותר יוזמות וכל מיני רעיונות ואיך להפיץ ולהתרחב בלימוד לכל הרמות גם כן. זה מתחילים ומעמיקים יותר, ובאמת תופסת ציבורים מאוד מאוד רחבים.
זאת אומרת, יש גם פירושים על הרמב״ם והסברים שיכולים באמת לאפשר לכל אחד בכל רמה שהיא ללמוד את הרמב״ם?
כן, ברור. בעיקרון זה מה שמעניין ברמב״ם. הרמב״ם בעיקרון הוא ספר מאוד שנחשב ספר עמוק. הרמב״ם בעצם שתוך כדי לימוד שמעמיקים בו מבינים שזה לא פשוט. הרמב״ם בעצם בניסוח מאוד חד ובעצם מתמצת סוגיות שלמות בתלמוד, ובשביל להבין באמת את, לרדת לעומקום של דברים, להבין את העומק הדברי הרמב״ם, צריך באמת להכיר את הסוגיות התלמודיות, את כל את מפרשי התלמוד, ואז באמת אפשר להבין את עומק דברי הרמב״ם ולהבין אותם על בוריים, אבל מצד שני יש אפשרות גם להבין את זה ברמה בסיסית יותר, ובזה התחדש בשנים האחרונות יותר ויותר, יצאו יותר ויותר ספרים שמנגישים את הרמב״ם. יש חיבורים שכבר ותיקים יותר, אבל עם השנים, אחד בשנים האחרונות, אנחנו יצאו כמה וכמה חיבורים שפשוט מאפשרים לכל אחד, גם מי שמתחיל בלי ידע גדול, ויכול פשוט לקרוא את הרמב״ם ולהבין לפחות את הבסיס, אולי לא את כל עומק הדברים.
כן, אולי זה גם תלוי איזה סוג של ספר מספרי הרמב״ם, כי יש ספרים, אני מניח, שלא נמצאים במסלול של הלימוד השנתי, נכון?
זה נכון. קודם כל, הרבי גם אפשר גם כן, נתנו גם מסלול של לימוד קל יותר, שזה ספר המצוות, שזה בעיקר לילדים, שגם ילדים קטנים יהיו קשורים ללימוד הרמב״ם, על ידי, כידוע, הרמב״ם כתב כהקדמה לכל הספר המשנה תורה, שזה פירוש וחיבוץ, קיבוץ כל הלכות תורה שבעל פה, כהקדמה לזה הרמב״ם כתב גם כן ספר המצוות, שזה דבר בפני עצמו, מעניין מאוד. הרמב״ם אחד, נחשב אחד ממוני המצוות של התורה, ובזה זה בהחלט משהו הרבה פחות קשה להבנה, זה פשוט את המניין המצוות.
אז יותר קל, אבל בעצם במסלול יש את המשנה תורה, נכון? מה שנקרא היד החזקה, זה מה שלומדים במסלול השנתי ובמסלול של התלת שנתי.
נכון, נכון, נכון.
מה לגבי המורה נבוכים למשל, או ספרי הרפואה? זה משהו שיש איזשהו מסלול שבו לוקח, אלה ספרים לכאורה יותר קשים גם להבנה.
כן, זה פחות. מעניין של המורה נבוכים גם כן היו כאלה שהסתייגו מהלימוד, כי לא בגלל שחס ושלום בזמנו היו גם התנגדות גדולה לספר, אבל עם השנים הבינו שהבעיה זה לא הרמב״ם, אלא הבעיה זה בהבנת הדברים של הרמב״ם, זה לא מתאים לכל אחד. לכן פחות היה מקובל ללמוד את זה, יותר יחידי סגולה. שאר הספרים גם כן, ספרי הרפואה גם כן הם לא מתאימים לכל אחד, זה פחות מתעסקים עם זה. כמובן, אלה שזה התחום עיסוק שלהם, אז ודאי מאוד שואבים משם הרבה מקורות. העיקר הרמב״ם, מה שתפס בעולם התורני, ודאי זה ספר משנה תורה. וכשחושבים על זה, באמת הדמות של הרמב״ם, כמו שהזכרנו, היה דמות מופת מיוחדת במינה לאורך כל הדורות, שכבר היו כאלה גדולי ישראל שאמרו ממשה עד משה לא קם כמשה, מתייחס לרמב״ם. באמת עיקר מה שמיוחד, הייחודיות של הרמב״ם, זה ההיקף הגדול, שכמו שאמרתי, קודם כל מבחינת ריבוי התחומים שהוא עסק בהם, כמעט כל תחום הוא היה בקיא בו וידע וכתב. ו אבל באמת המיוחדיות שאנחנו הציבור הלומדי תורה, בוא נגיד ככה, מתפעל מגודלו של הרמב״ם, זה באמת מהחיבור משנה תורה. כשאתה חושב על זה, באמת הרמב״ם הקיף את כל התורה כולה שבעל פה, והיה מתוך אין ספור מקורות, לא מדבר קודם כל המקורות האלה הבסיסים, שזה המשנה והגמרה וברייתות ותוספתות, ועם הזמן התברר שיש לרמב״ם גם מקורות
שאולי אנחנו לא מכירים,
שלא אין לנו היום אפילו, וואו. כן, למשל, כן, מחילתא דרבי ישמעאל, שלנו אין את כל הזה, ואנחנו יודעים שהרמב״ם היה לו חלקים גדולים יותר, ומחילתא דרשב"י שהתגלה רק בשנים האחרונות ולא היה ידוע, והתברר שהרמב״ם היה לו מקורות מהם, ותחשוב שבזמנו של הרמב״ם זה לא דפוסים כמו שהיום אנחנו לא מפונקים, עומדים מתלמוד בבלי, מודפס, דפוס וילנה, ככה דפים דפוסים עם פונטים, הרמב״ם הכל היה מתוך כתבי יד, עתיקים עם דפים גתח קוראים, וכל זה משהו שאי אפשר להבין אותו, כבר באמת כתבו גדולי, אנחנו שכל הספר הזה הוא ספר שאי אפשר לתפוס אותו, את החיבור הזה אי אפשר להבין בכוח אנושי זה לא יכול להיות משהו שמימי, היכולת הזאת.
יכולת להקיף את כל החומר, ולא היה את מה שנקרא כל השוטים למיניהם, שבנחיצת כפתור אפשר למצוא את כל המקורות בשס.
כן, משהו שגם...
איך נראה בעצם הלימוד היומי? איפה מתקיימים שיעורים? כמה שיעורים יש? מי הם הלומדים? איך זה מתנהל?
אז קודם כל, יש קודם כל לימוד עצמי, שרבבות של לומדי רמב"ם היומי בכל אחד בזמן שלו, יש כאלה שלומדים את זה בבוקר ובדרך לעבודה, יש חכים, זאת אומרת, יש היום חוברות של שיוצאים שבועים של פרקי הרמב"ם, ובאמת יש גם שיעורים שמע, שאנשים שיכולים תוך כדי נהיגה לשמוע את ה... גם אצלכם, במה המכובדת של רדיו כל חי, יש שיעור יומי של רמב"ם.
פרק היומי. מוקדם בבוקר.
כן. אבל כמובן שגם בנוסף יש שיעורים רבים בכל מיני מקומות, בתי כנסת רבים, הרבה מקומות אני יודע שבמנחה לערבית מקדישים את זה ללימוד רמב"ם יומי.
כמה זמן לוקח ללמוד פרק ביום?
אז זה באמת תלוי באיזה רמה אתה לומד. להבין כמו שצריך, זה משהו שלוקח, יכול לקחת גם שעה ביום אם אתה רוצה באמת להבין. אבל לקחת, לגעת בדברים ולהבין, אז זה יכול להיות, זה גם תלוי באיזה פרקים, יש פרקים ארוכים יותר, יש פרקים קצרים יותר. אני בעצמי נותן שיעור כל יום בבית כנסת, שיעור שב-20 דקות של רמב"ם היומי, ובאמת אני לא מצליח לסיים פרק שלם, אבל אנחנו נוגעים בנקודות, אני משתדל לקחת לפחות דברים מעניינים יותר, אם זה אקטואלים יותר.
זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא לפי הסדר אתם מוסרים את השיעור?
כן.
לפי הסדר?
לפי הסדר של הפרקים, אבל לא כל יום אני מצליח בזמן הקצר, אז יש לי לסיים פרק שלם, אז לפעמים אני
בוחר מתוך זה...
הפרק היומי, כן.
כן. כמה שנים אתה כבר לומד את הרמב"ם ככה כסדר, במסלול הזה?
לומד, משתדל ללמוד מגיל בר מצווה בעצם, אני כבר, בוא נגיד, עשרות שנים כבר. מה שכן, אני יכול להגיד לך שגם, אם אפשר, בוא נגיד שגם מי שלומד רמב"ם, גם אם הוא לא מצליח להבין את הכל ולדעת, אבל גם... הלימוד בהחלט מביא ידע. זאת אומרת, ברגע שאתה מקיף כל שנה את כל התורה, אתה עובר את כל הנושאים, כל הנושאים של התורה שבעל פה, אז אי אפשר שלא תקבל מושגים, גם אם אתה לא יודע אותם...
גם אם לא נזכור את הכל, יהיה לנו מושגים ברמב"ם, וזה אומר מושגים בעצם בכל נושאים הלכתיים, שיש לנו בכל נושאי ההלכה.
נכון. שאגב, זה מתחבר גם כן עם המצווה של לימוד התורה, אנחנו יודעים כידוע, מצוות לימוד התורה מתחלקת לשניים, יש מצוות לימוד התורה ויש מצוות ידיעת התורה. אחד מהחלקים של מצוות תלמוד תורה זה לדעת את התורה כולה, ולדעת כל התורה כולה בעצם אין דרך אחרת חוץ עם ללמוד את הרמב״ם, כי אין שום ספר אחר של הלכות לפחות,
שמקיף
את כל התורה כולה. הרמב״ם מתעסק גם בהלכות שלא נוגעות היום, מה שנקרא הלכת למשיחה, הלכות שהלכות דעות, גם הרמב״ם מביא, גם הרבה פעמים מעניין שהוא גם מכניס גם לענייני מוסר ככה תוך כדי, אבל זה הרמב״ם אפילו עניינים קצת ככה יותר מבחינה רוחניים. אני אביא דוגמה, למשל הרמב״ם כותב את המשפט הידוע שלו, שאני אומר לגבי ללמוד קבלה ועניינים של פנימיות התורה, אז הוא כותב שלדעתי שלא יטייל אדם בפרדס עד שימלא קריסו בשס ופוסקים. והמעניין הוא שהרמב״ם עצמו מתחיל את כל ספר יד החזקה בפרקים, שני פרקים ראשונים, שזה מעשי מרכבה ואחר כך מעשי בראשית. אז איך זה מסתדר עם מה שהוא בעצמו אומר לא לטייל בפרדס?
איך?
וההסבר הוא שכמו שהרבי פעם דייק, שזה הרמב״ם מדייק בלשונו לא לטייל בפרדס. לטייל זה כמובן שאתה הולך להתעמק, ליהנות, להיכנס לתוך העניין הדבר, אבל לדעת זה צריך לדעת כל אחד. זה אין תנאי כזה שצריך להיות בקי בדברים מסוימים בשביל ש, בשביל לגעת ולדעת את הדברים. ולכן, בשביל להגיע לידיעה כללית של כל התורה כולה, זה באמת באמצעות ספר רמב״ם. נוסף, כשהרבי תיקן את התקנה, הוא הדגיש מאוד את החשיבות של האחדות. יש פה שני שלימויות שמתחברים ביחד, זה שלימות התורה, זה הרמב״ם שמקיף את כל התורה כולה, ושכל עם ישראל ביחד מתאחד, אז יש הרבה דברים אולי שאפשר להתאחד, אבל אין אחדות יותר גדולה מזה שהעם ישראל כולו מתאחד בלימוד תורה שהיא תורה מאוחדת, תורה שלמה, זה חיבור מיוחד, ולכן זה הייחודיות של הלימוד הרמב״ם שאנחנו לומדים במסגרות האלה, במסלולים האלה.
מי נתן בעצם את הכינוי, את השם משנה תורה?
זה הרמב״ם בעצמו, זה הרמב״ם בעצמו כותב הוא מסביר את זה שאחד המטרות שהוא כתב את הספר זה שאדם ברגע שהוא קורא את הספר הרמב״ם, הוא לא צריך לשום דבר אחר. זה בעצם הספר שמקבץ לכל התורה שבעל פה, וברגע שהוא לומד אותו, הוא לא צריך ללמוד שום דבר אחר, ולכן הוא קרא לזה משנה תורה. אגב, זה קצת עורר קצת גם התנגדות על השם הזה, לא כל כך קיבלו את זה בהתחלה.
גם בהיסטוריה היהודית שלנו יש דוגמאות להתנגדויות לגדולים ולחיבוריהם, והיד החזקה, אז מאיפה מגיע?
היד החזקה זה שם שהשתרש מאוחר יותר, כן. הרמב״ם לא מזכיר את הביטוי הזה, יד החזקה, אבל זה אחר כך, בגלל על שם 14 ספרים, אז זה אחר כך היו כמה גדולי ישראל שהתבטאו עליו היד החזקה, ומאז זה אולי השם שתפס יותר אפילו.
יפה, טוב, אז זה המשנה תורה, היד החזקה לרמב״ם, וזו הזדמנות דווקא ביום הזה אולי, יום ההילולה, יום פטירתו של הרמב״ם, להצטרף, אבל אפילו שזה באמצע מסלול, נכון?
נכון, אפשר להצטרף גם באמצע, ו... זה הכנה להתחיל את המסלול החדש, זה יכול להיות...
אז איך בעצם מי שלא נמצא במסלול, איך אפשר לדעת באיזה פרק אוחזים? באיזה חלק אוחזים?
אז קודם כל, בכל מקומות שמתפרסים לוחות של שיעורים קבועים, אז אם זה דף היומי או בדרך כלל גם בלוחות שמתפרסים את הזמנים היומיים, בדרך כלל גם כן מתפרסמים גם כן... הלוח הלימוד של הרמב״ם היומי, וזה מאוד קל לדעת לעקוב אחרי זה, זה דבר שידוע, ופרט שמי ש...
אני גם מי שיש לו, גם מי שיש לו גישה לרשת, הוודאי יכול למצוא
כן, את כן, ה... כן, זה משהו שמאוד קל היומי. לדעת.
אני גם רואה שאפשר, אני רואה שזה משוכלל, אני תוך כדי פשוט שאנחנו מדברים, אני בודק, יש שיעורי שמע, אפשר גם שיעורי וידאו, קיצור, מי שרק רוצה יכול.
יש ממש, אין, היום זה ממש, אין שום מניעה ואין שום תירוץ, יש לך את כל האפשרויות האמצעים ההנגשה שמאפשרים לך ללמוד זה בצורה הכי קלה שיכול להיות.
אז הנה, הזדמנות לכולם להצטרף ללימוד
הלימי. אני אציין רק שאנחנו נמצאים היום ביום היורצייט של הרמב״ם כ"ט טבת, זה מעניין שרבי פעם אמר שרואים דבר מעניין שהיום הולדת של הרמב״ם זה בערב פסח, י' ד' בניסן. ואנחנו יודעים שאצל צדיקים הרי הקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם יום ליום. פה משום מה אנחנו... כמו משה רבינו שנולד ונפטר באותו יום, הרמב״ם יש פער של 83 ימים בין מאה ההסתלקות עד להשלים את זה ליום הולדת שזה י"ד בניסן. והרמב״ם הרבי ציין עובדה מעניינת שההלכות, מספר ההלכות של הרמב״ם, אני מדבר על הלכות לא בפסקאות וסעיפים אלא נושאים שנושאים שהרמב״ם מדבר עליהם, זה מספר בדיוק 83. אז הרב אמר שדרך ההלכות שהרמב״ם, 83 הלכות שהרמב״ם כתב, הוא בעצם השלים את הפער הזה, את הימים שחסרים מהיורצייט שלו, כ"ט טבת עד ליום הולדת, ולפי המקובל הוא נפטר בגיל 70, יש כאלה אומרים 66, זה תלוי בחשבונות, והאמת היא שגם 83 זה גימטריה המחלה, זה מתאים עם מה שחזל אומרים, וכל המחלה שעושנתי מצרים לא עושים עליך, אז רבי פעם גם אמר שדרך לימוד הרמב״ם, זה גם כן סגולה למנוע חזה שלו מחלות, כל העניין של מחלה של לא עושים עליך, זה דרך לימוד הרמב״ם. מעניין מאוד גם, יש מכתב שהמגיד ממזריץ' כותב, מודפס בספר מגיד דבריו ליעקב, מכתב שהמגיד כותב לאדמור הזקן בלטניה, שכותב שילמד כל יום אחרי ערבית, ילמד ילמד מהרמב״ם, והוא כותב גם כן שזה הלימוד ברמב״ם, זה ככה הוא אומר, זה קיבלתי ממוריה בעל שם טוב, שזה סגולה ליראת שמיים ולערך חיצונים, ככה שגם כן, גם סגולות רוחניות לא חסרות על ידי לימוד הרמב״ם, מעבר לרווח הנקי שזה שאתה גם מקיים מצוות תלמוד תורה כהלכתו, וגם מקבל ידע ומעשיר את הידיעות, שזה דבר מיוחד מאוד.
אז שנזכה כולנו לעשות זאת, וכמובן להצטרף ללימוד היומי. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים, הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב, שגם מגיש פה פינה שבועית בנושא הרמב״ם, נכון?
נכון, נכון.
פה ברדיו, אז נמשיך גם לשמוע אותה. תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה לך אריאל, שבת שלום.
שבת שלום גם לטכנאי שליווה אותנו, וגם לכם המאזינים, שתהיה לכם המשך האזנה טובה.